אני חושב שאמונה באלוהים זו תפיסה אינטלקטואלית, רציונלית. מי שלא מאמין באלוהים בעיניי הוא לא רציונלי. אין דבר כזה מוסר יהודי. יש הלכה. וההלכה והמוסר זה שתי קטגוריות בלתי תלויות לחלוטין. אני לא הלייט של החרדים, ואני גם לא הלייט של הציונות הדתית, של החרדלים. אני לא, אני משהו שלישי, אלטרנטיבה שלישית.
עבודת השם שלכם שונה מעבודת השם שלנו. זה משפט שאני מתקשה לשכוח. שמעתי אותו לפני כמה שנים ממנהל אולפנה ציונית דתית נחשבת. עבודת השם שלכם שונה מעבודת השם שלנו. זה היה התירוץ שלו. מדוע לא לקבל את ביתי בוגרת בית ספר בית יעקב החרדי באולפנה שלו? הרבה מים עברו בנהר מאז, אחרי מאבק משפטי והתערבות מלמעלה, אולי גם של אלוהים, אבל לא רק. ההחלטה השתנתה. אבל אני נשארתי עם הזיכרון של המשפט הזה. זה לא סוד שהגישות האידיאולוגיות והפרקטיות של העולם החרדי והציוני דתי הן שונות במובהק. היחס למדינה, לציונות, לצבא, לעבודה, ללימודי ליבה, שונה לגמרי. אבל איפה אלוהים בסיפור הזה? הוא בכלל קיים? כדי לדבר על יחסי המשולש, חרדים, ציונות דתית ואלוהים, יש לי את הכבוד לארח בחרדית מדוברת את הרב דוקטור מיכאל אברהם. הרב מיכאל, דוקטור לפיזיקה עיונית ורם במכון הגבוה לתורה של אוניברסיטת בר אילן, עוסק בפילוסופיה, מדע והגות יהודית, כתב עשרות ספרים בנושאים אלה. בנוסף, הרב אברהם היא מייסדי והוגי תנועת הנתיב השלישי, תורה עם דרך ארץ. שלום הרב מיכאל.
שלום שלום.
כבוד לארח אותך כאן.
תודה.
ותודה שהגעת. תראה, אתה עוסק הרבה בשאלות גדולות. האם יש אלוהים? והאם ניתן לבקש או למצוא הוכחות לקיומו. ולפני שנגיע ככה לסוגיה הזאת, אני מנסה להבין האם הצעיר או הצעירה, החרדים או הדתיים של ימינו, של 2024, בכלל מתעניינים בשאלות האלה, או שהקונפליקטים היום שיש בין דת לאדם עצמו, בעיקר לצעירים הדתיים, הם בכלל סוציולוגים.
טוב, שאלה מצוינת. אולי אני אתחיל עם איזה אנקדוטה ששמעתי פעם מהרב חגי לובר, בזמן האחרון הוא קצת בכותרות. הוא עשה איזה הצגת יחיד, הוא גם שחקן, עשה איזה הצגת יחיד, והוא סיפר שם אחרי ההצגה הוא דיבר עם הקהל קצת על תופעת הדטלשים, היוצאים. והוא סיפר שם שהוא היה מדריך במדרשת אופרה, ושבע שנים קודם ישבו סביב המדורה כולם, והיה מתח באוויר, אפשר היה לחתוך אותו עם סכין. או שהוא יוכיח להם שיש אלוקים, הוא נתן תורה, ואני לא יודע מה, והם כולם אחרי זה, כן, ייכנסו לעבודת השם ולא יעשו כלום חוץ מזה. ואם לא, כולם הולכים לים מחר בבוקר בשבת וגומרים את הסיפור. הוא אומר, עברו שבע שנים, זה לא חמישה דורות, בדור שלנו אולי כבר כן, אבל עברו שבע שנים, אנחנו חושבים סביב המדורה, אותו סיפור, מגיעים אותו קהל, מאותו חתך, עם אותו גיל, אני אומר להם, יש אלוקים. כן, נשמע סביר. ואז אומר, והוא גם נתן תורה בהר סיני. כן, נכון. וחייבים, כל אחד חייב לעשות את זה. ברור. ואז הוא נתקע, כי הוא אומר, אז מה, אז איפה אנחנו תקועים? כי הרי הם לא באמת היו איתו בעניין הזה. לא מתאים לנו.
זאת אומרת, רואים פה באמת איזשהו שינוי דורי ביחס לדת? זאת אומרת, אנשים...
לא ביחס לדת, ביחס לחשיבה, ביחס לפילוסופיה, ביחס לדברים, נקרא לזה, אינטלקטואליים. זאת אומרת, הדור עובר איזשהו מעבר מהמישור האינטלקטואלי למישור יותר קיומי, אקזיסטנציאלי, רגשי, חווייתי, והיום צריך יותר לדבר בשפה הזאת, זה מה שמצפים. יש, את יודעת, שמעתי פעם בדיחה של דוב סדן, היה חוקר ספרות מאוניברסיטה העברית, יהודי מאוד מעניין. הוא אמר שהיהודי הבא שיעשה, האדם הבא שיעשה מהפכה בעולם יהיה אורתופד יהודי. עכשיו, למה יהודי? כי תמיד יהודים הם שעושים את המהפכות, אבל למה אורתופד? זאת אומרת, כי היהודי הראשון שעשה מהפכה בעולם היה אברהם אבינו, אומר, שאו מערום עיניכם וראו מברא אלה, תשתמשו בראש, משה רבינו. אחרי זה הבא, היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם אמר שהכל בלב. ישו. נכון, היהודי הבא שעשה מהפכה בעולם, אמר שהכל בבטן, זה מרקס. היהודי הבא, זה היה פרויד, שהכל מתחת לחגורה. הבא יהיה כנראה אוטופד. זאת אומרת, התיאור הזה הוא תיאור של ירידה, בדיוק, מהמישור הקוגניטיבי, אינטלקטואלי.
פיזית.
אבל זה לא אומר שאנשים נהיים יותר טיפשים, זה הסתכלות שטחית. אנשים לא יותר טיפשים. אלא הם פחות יש להם אמון בשכל. חלק מהפוסט-מודרניות זה ביטוי קיצוני, אבל זה נכון גם למי שלא מגדיר את עצמו כפוסט-מודרני.
זאת אומרת, זה בכלל לא משנה אם יש אלוהים או אין אלוהים לגבי איך שאני מתנהג.
להרבה
אנשים. ואתה חושב שזה גם בחברה הדתית והחרדית רווח?
אני חושב שכן. התהליכים בעולם נכנסים גם לחברה הדתית בשלב כלשהו, ואחרי זה לחברה החרדית, הכל בהפרשי פאזה מסוימים, אבל זה קיים בכל החברות האלה. אני פוגש את הצעירים האלה, ולא רק צעירים, ואני רואה את זה בעצמי, את התופעה הזאת. כמובן שאלה שמחפשים חוויות, עניינים אקזיסטנציאליים, רגשות, בדרך כלל לא יגיעו אליי, ואם יגיעו, לא יגיעו פעם שנייה. אני לא מתעסק עם הדברים
האלה. אז בעצם חרדיות, זו דת, זו רמה דתית, זו סוציולוגיה, כי גם בתוך הדבר הזה, אני חושבת שיש מנעד מאוד מאוד רחב, וגם אני חושבת בתוך הציונות הדתית, אם אני נקרא לזה ככה.
תראי, יש... אני אסתכל על זה מזווית טיפה שונה. הייתי פעם באיזה כנס של רבנים שהתלבטו איך עונים לשאלות של צעירים. אני באופן כללי, אגב, לא אוהב את הדברים האלה, כי אני לא מחפש תשובות למישהו שבא לשאול שאלות. אני מחפש לראות מה נכון. אם השאלה שלו צודקת, אז אני לא צריך תשובה, אז הוא צודק, הוא שכנע אותי.
מה הופך שאלה לצודקת?
שאין תשובה, זאת אומרת, השאלה היא שאלה טובה.
אוקיי.
אז לחפש תשובות זאת מתודה שבעיניי אפולוגטיקה הזאת שתמיד הרמים, הרבנים מרגישים שהם נמצאים בפוזיציה
הזאת. יש תעשייה שלמה של אפולוגטיקה.
נכון, ואני נגד זה. אני חלק משינוי תפיסות העולם שלי נבע מזה שאני לא בא בפוזיציה הזאת. מבחינתי, בוא נשמע מה יש לך להגיד. או שתשכנע אותי, או שאני, יש לי הצעות אחרות בשבילך. אתה תחליט לעצמך, אני אחליט לעצמי. שינויי התפיסה שלי באו בין היתר בעקבות פגישות שהיו לי עם כל מיני אנשים כאלה. אבל זה נגיד, הדיון שם היה על חיפוש התשובות, או איך מוצאים תשובות. וחלק מהאנשים שם אמרו, מה שמאוד נפוץ, השאלות האלה הן לא שאלות, הן תשובות. זאת אומרת, הבן אדם בעצם מסיים עם סימן שאלה, אבל הוא מחפש תירוצים כדי להתיר לעצמו את האריות.
טוב, זה משהו שאומרים ראשי ישיבות חרדים, אגב, וגם מנהלי סמינרים, כאילו השאלה זה טרף.
וגם דתיים לאומיים. לא, לא דווקא שהשאלה היא טרף.
לא, כי כאילו באת כבר עם התשובה, ואתה רק...
השאלה היא לא אמיתית. השאלה אם זה טרף או לא טרף, אם מותר לשאול שאלות. השאלה היא לא אמיתית. לכן לא צריך להתעסק איתו במישור האינטלקטואלי של האם לענות לו תשובות. ואני מנסה להגיד לאנשים האלה שלפעמים הם צודקים, ולפעמים לא. אגב, גם השאלות כלפי החילונים, או גם השאלות של הדתיים, הן תשובות ולא שאלות. כולנו בני אדם. אבל מעבר לזה, אני אומר, אם בן אדם בא אליך עם שאלה, זה כנראה אומר שהוא לא יעשה את הצעד הזה בלי שיש לו גיבוי אינטלקטואלי. יכול להיות שהוא מונע מהרגש, מהבטן, מהתחושות, מהחוויות, הכל נכון. אבל הוא שואל שאלות. ואם הוא שואל שאלות, הוא מחפש תשובות. וכנראה שאם לא תהיינה לו תשובות, זה יעזור לו לעשות את מה שהוא היה רוצה לעשות גם ככה. נגיד שהוא באמת רוצה לעשות גם ככה. ולכן יש טעם לענות לשאלות כאלה, גם אם אתה חושב שזה לא מתחיל מהמישור האינטלקטואלי למישור הרגשי. כולנו בני אדם. ולכן, כן, אולי עוד...
ונחזור לשאלה של חרדיות כסוציולוגיה או כדת.
זאת התשובה. התשובה היא שכולנו בני אדם, כולנו מונעים גם בהיבט הרגשי, חווייתי, וגם בהיבט האינטלקטואלי. רובנו לא נסתפק רק באחד מהם. אנחנו נתמקד אולי יותר, המינונים הם שונים, ולכן לא משנה כרגע בכלל מאיפה בא בן אדם ומה מגדיר אותו, אתה צריך לעסוק בדברים במישור האינטלקטואלי. אני אביא לך אולי עוד דוגמה שהיא חביבה עליי. תחשבי על יוצא בשאלה. בסדר? בדרך כלל האנשים הדתיים שרואים מישהו שיוצא בשאלה, אומרים, הוא רצה להטיל עצמו את העריות. זאת אומרת, הם מחפשים הסברים פסיכולוגיים.
כן.
מה אומרים החילונים, החברים החדשים שלו? נו, סוף סוף הוא הבין את השטויות שלו, הם פילוסופים. זאת אומרת, כן. הדתיים פסיכולוגיים, החילונים פילוסופים. מה קורה אם מישהו חוזר בתשובה? תפקידים מתהפכים כמובן.
כן.
החילונים נהיים פסיכולוגיים, כי הוא בעצם נמאס לו, הוא חיפש איזה... בסיס מוצק יותר או משהו כזה, יש לו בעיות פסיכולוגיות, נפרד מהחברה שלו, לא משנה, משהו כזה, והדתיים מסבירים שהוא אור האורות של האמת, הוא גילה את אור האורות של האמת.
הוא גילה את האמת, כן.
בלשון החזון איש. אז מי צודק? כולם צודקים. זאת אומרת, כולנו פועלים גם במישור הפסיכולוגי וגם במישור האינטלקטואלי-פילוסופי, נקרא לו ככה. אני חושב אבל שלא נכון למקד את הדיון במישור הפסיכולוגי, לא כי הוא לא קיים או כי הוא לא נכון, אלא כי זה לא עניינך. גם אתה מונע מסיבות פסיכולוגיות. ואתה בסופו של דבר, מישהו שואל אותך שאלה, תתייחס אליה עניינית, יש לך תשובה, אין לך תשובה, אתה מסכים איתו, אתה לא מסכים איתו, דבר איתו על זה. מה זה משנה עכשיו מאיפה הוא בא ומה מניע אותו? כולנו מונעים מכל מיני סיבות. ולכן השאלות האלה של מאיפה באה החרדיות ואיזה, מה זאת חרדיות? מה זה משנה? בסופו של דבר ברור שישנן תפיסות חרדיות, יש כאלה. השאלה היא מאיפה זה בא, והאם זה רגשי או חווייתי או לא, או סוציולוגי, ברור שיש
תראה,
את הכל.
לי מנהל, כמו שהזכרתי בתחילת השיחה, מנהל באולפנה אומר לי, עבודת השם שלכם שונה מעבודת השם שלנו. עכשיו, בעיניי זה שטויות, כאילו אני יודעת את האמת, אבל בכל זאת הוא הרגיש מספיק נוח לבוא ולהגיד את זה כאיזשהו תירוץ. ואני התחלתי לחשוב, רגע, יש אלוהים חרדי ויש אלוהים שהוא לא חרדי, שהוא ציוני דתי או שהוא זה, כי הרי כולם בעצם מתיימרים או רוצים באמת לעבוד את השם או לעשות את רצון השם.
לא צריך
להתאמץ. האם בתיאולוגיה, בבסיס של שתי התפיסות האלה ושל שני הזרמים האלה יש הבדלים מהותיים?
לא צריך להתאמם. זאת אומרת, ברור שישנן תפיסות שונות ביחס לעבודת השם. אותו הקדוש ברוך הוא, הכל נכון, יש תפיסות שונות, גם בלי קשר לציונות דתית וחרדיות. בתוך החרדיות ובתוך הציונות הדתית יש תפיסות שונות, ולפעמים תפיסות מאוד שונות. לכן אני לא פוסל טיעון כזה על הסף, אני לא אומר שלא היה צריך לקבל את הילדה, אבל אני לא פוסל טיעון כזה על הסף. ישנן תפיסות שונות, ולפעמים יהיו קשיים של השתלבות ממישהו שבא מתפיסה אחת לאנשים שנוהגים בתפיסה אחרת. וזה יכול לקרות, ולכן מחנך יכול להגיד לך את דעתו, תשמעי, יהיה פה בעיות של השתלבות, למרות שאת לא פחות טובה מאיתנו ולא יותר טובה מאיתנו, זה דרכים שונות, וזה סוציולוגיה שונה, וזה חוויה שונה.
אבל
וזה...
שוב, אתה מדבר על סוציולוגיה, אתה לא מדבר נכון. על משהו שהוא יותר תיאולוגי או אינטלקטואלי, או משהו
שאפשר...
בבסיס מחשבה אמיתית.
לא חושב שאפשר להפריד אותם. אני באופן כללי, בטרילוגיה שלי, כתבתי טרילוגיה על יהדות. הספר השני מוקדש לזה שאין חיה כזאת מחשבת ישראל. זה הכל המצאות. בסופו של דבר יש מחשבה נכונה, מחשבה לא נכונה. כל דבר צריך להיבחן לפי מה שהוא ולא לפי האמא של המחבר. האם הוא יהודי או לא יהודי, מה זה משנה. זאת אומרת, לכן בסופו של דבר כל ההבדלים האלה, לא כל, אבל רוב ההבדלים האלה, הם הבדלים שאי אפשר להפריד אותם מסוציולוגיה. פעם דיברתי עם איזה דרוזי או ערבי, אני כבר לא זוכר מה, הוא אומר, שאלתי אותו מה זה הרצח על כבוד המשפחה. הוא אומר לי, עזוב, זה לא קשור לאסלאם בכלל, זה לא אין לזה מקור בקוראן, זה לא כלום. אז אני הייתי בטוח שהוא מין אפולוגטיקן כזה, כמו אצלנו. לא, לא, מה פתאום, אין גנב דתי.
שהדת היא יפה, ורק האנשים מקלקלים אותה.
עכשיו, אחרי זה, חשבתי לעצמי שיכול להיות שזה לא סתם אפולוגטיקה, אלא הוא צודק. הרבה מאוד דברים שהם תרבותיים, דברים שהם מנהגים ממדבריות ערב, נכנסים לתוך חברה מסורתית ומתקבעים כחלק מהתרבות הדתית שלהם. ועכשיו כבר הם לא באמת מפרידים מה זה סוציולוגיה ומה זה דת. ואצלנו גם יש המון דברים כאלה.
מה למשל?
כמו הייתי בחלקה של הנכד שלי. לא חלקה במובן, לא מירון ולא שום דבר כזה, אבל עדיין עושים איזשהו טקס כזה בגיל 3. מאיפה זה בא, מה זה אומר? זה כל שטויות. אוקיי, אבל זה חלק מהתרבות.
זה נהיה חלק.
הכל בסדר.
כן. תראה, דיברנו קצת על חרדים, על ציונות דתית, ואני רוצה רגע לגוע בקודקוד של הדבר הזה באלוהים. התפיסה שלך את האלוהות, למיטב ידיעתי והיכרותי איתה, היא מאוד ייחודית, והיא מאתגרת גם את האורתודוקסיה מימין, וגם את האתאיזם משמאל. בוא תן לי את זה ככה, כמה שיותר תמציתי, שאנחנו נוכל להבין על מה מדובר.
תראה, אז אני באמת בכמה, באופן טלגרפי, ככה, משיכות מכחול רחבות. א', אני חושב שאמונה באלוהים זו תפיסה אינטלקטואלית, רציונלית. מי שלא מאמין באלוהים, בעיניי הוא לא רציונלי. אני לא מאמין בכל האמירות האלה של אמונה היא מעל השכל, אין דבר כזה מעל השכל, זה שטויות של אנשים שלא יודעים לנמק דברים. דבר שני, אני חושב שהמוקד של יהדות זאת הלכה, ואין בלתה. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים שנוטים לכיוונים הליברליים, שאני איכשהו משוייך אליהם, בדרך כלל דווקא מסתובבים באזורים אחרים של המחשבה. להפך, הגות ומחשבה ופילוסופיה וזה, ופחות בענייני הלכה.
פחות בפרקטיקה.
ולמדנות, אפילו לא פרקטיקה, אפילו למדנות. די נדיר למצוא מישהו שהוא חזק במישור האינטלקטואלי מחשבתי, אבל הוא גם למדן במובן הישיבתי ברמה טובה.
לפעמים אתה לא חושב שזה נופל לתוך טכנוקרטיה כזאת
כן,
של
כן, אבל לכן
המצוות
צריך וה... צריך להיזהר לא להיות טכנוקרט, אבל המיומנות בכלים הטכניים האלה היא מאוד חשובה בעיניי, ואני לא מוותר עליה בחיים. בעיניי זה חלק מהותי ממני.
למה אתה חושב שהתפיסה של אלוהים היא תפיסה שכלית ולא באמת משהו כמו שנוטים לחשוב? בתחום האמונה, בתחום הרגש, בתחום אני מרגיש שזה ככה.
אם מישהו אומר לי, תראה, אני מרגיש שיש אלוהים, אז הוא אתאיסט. הוא אתאיסט עם תחושות רליגיוזיות. היו הרבה כאלה. איינשטיין היה כזה.
שאגב, אם אלוהים לא נמצא בשואה, אז גם זה יכול לאיים על האמונה הזאת, כשהיא רגשית.
לגבי השואה הזאת, שאלה...
לא, לא השואה, אתה יודע מה, כל מיני דברים קשים שקורים, אז זה אמור
לה... אני חושב שאלוקים אמור להיות מוסרי, גם אם אני לא מתייחס אליו במישור הרגשי והחווייתי, ולכן יש לי גם בעיה עם מה שהוא עשה בשואה. אני לא חושב שזה צריך לבוא מהכיוון הרגשי. אצלי המוסר נמצא בראש, לא בלב.
ואתה חושב שאלוהים מוסרי?
כן, אין לי ספק בזה. זאת אומרת, אני חושב שהוא...
מוסר שאתה יכול להבין לגמרי. כאינטלקטואל, ברור. כמישהו שחושב?
לגמרי, פשוט. אין מוסר, אין דבר, אני... טלגרמה שנייה, אין דבר כזה מוסר יהודי. אין חיה כזאת, יש מוסר.
אוקיי,
אין מוסר יהודי. יכולים להיות ויכוחים בתוך המוסר. אין דבר כזה מוסר יהודי. יש הלכה. וההלכה והמוסר זה שתי קטגוריות בלתי תלויות לחלוטין. אין קשר, ולכן לא נכון לבחון את ההלכה בקטגוריות מוסריות. מצד שני, לא נכון להקם את המוסר כדי שהוא יתאים להלכה.
אז איך עושים בעצם, איך בעצם מיישבים? הרי זה המון המון סוגיות ושאלות מודרניות בעיקר שעולות, שבעצם מתקיפות את המוסר הטבעי האנושי.
נכון, אז זה כתבתי ודיברתי הרבה מאוד. אני ככה, עוד פעם, אני צריך לעשות את זה בצורה מאוד תמציתית. אז אני אגיד ככה, זה דוגמת השוקולד שאני חוזר אליה כל הזמן. ויכוח בין שני אנשים, האם כדאי לאכול שוקולד או לא. אחד אומר, השוקולד טעים, כדאי לאכול אותו. שני אומר, השוקולד משמין, לא כדאי לאכול אותו. מי צודק? שניהם צודקים. הוא גם טעים וגם משמין. עכשיו, אתה רק צריך להחליט. יש לך קונפליקט בין ההנאה לבין הבריאות, נגיד. אתה צריך להחליט מה יותר חשוב מבחינתך. אותו דבר בעיניי זה הלכה ומוסר. נגיד שיש הלכה לא מוסרית בעליל, להרוג תינוקות המלכים, לא להציל חיי גויים בשבת, אגב, הלכה לא נכונה בעיניי, אבל רק לצורך הדיון, מה עושים עם זה? אז אנשים מחפשים, אפולוגטיקנים מחפשים תמיד להבין למה המוסר היותר עמוק בכל זאת אומר את הדבר הזה. ואני אומר, אתם מחפשים את הדבר מתחת לפנס, הוא לא קיים.
ולתפיסתך, כל אדם הוא ריבון לעשות את ההחלטות האלה? כי אתה יודע, בעולם החרדי, למשל, יש את המושג של שאלת רב, של ללכת לשאול רב, להתייעץ איתו בכל מיני נושאים, לאו דווקא מוסרים, אבל אני מניחה שגם זה. אז איפה אתה רואה את האדם בעצם, איך הוא מקבל את ההחלטות המוסריות? האם הוא צריך לשאול גדולים ממנו? האם הוא יכול בעצם להסתמך על תחושותיו הטבעיות, המוסריות, כדי לקבל
צריך, החלטות? צריך, לא צריך כלום. צריך, אין דבר כזה צריך. בן אדם אמור לקבל החלטות, הכי טוב שהוא יכול, זה מה שצריך. אין חובות במובן ההלכתי או לא יודע איזה. אלא מה?
אם אין חובות במובן ההלכתי, אז למה לעשות את זה?
לא שאין חובות הלכתיות. אין חובה לשאול. אין חובה הלכתית לשאול. יש חובה הלכתית לעשות את הדבר הנכון. עכשיו, אם אתה חושב שאתה לא יכול לדעת את הדבר הנכון, אלא אם כן תשאל מישהו, אז תשאל אותו. אבל אין חובה לשאול. זה אמצעי. כמו שאני שואל רופא, אם לקחת תרופה, אין חובה ללכת לרופא. אני רק לא מבין ברפואה. אז אני הולך לרופא. מבחינתי המומחה ההלכתי הוא בדיוק כמו רופא. הוא פשוט מומחה להלכה. זה הכל. אם מישהו יש לו שאלה, אתה יכול לשאול אותו. בעיני השאלה הזאת, אגב, היא התייעצות, והיא לא קבלת פסק. מה שהוא אומר לך, תגיד לו מראש. אני בא לשאול אותך, כהתייעצות, בוא תעזור לי לחשוב ולגבש עמדה משלי, כך אני מתייחס לשואלים שבאים אליי. ולכן כל ההידיינות הזאת של הסמכות של הפוסק, או אם חייבים, אין לזה שחר. זאת אומרת, אם יש לך ספק ויש לך שאלה מצוין, תלך לשאול בן אדם חכם. עכשיו, בהקשר ההלכתי, תלך למומחה הלכתי. בהקשרים לא הלכתיים, מה יש לך ללכת לרב? הוא לא מבין מה זה יותר ממך. אלא אם כן במקרה הוא איש חכם, אין בעיה, תשאל אותו. כל
בסדר. איך אתה תופס את התרבות החרדית הזאת, שהיא, אגב, זה נראה לי איזה משהו חדש של באמת ללכת לקבל, שבעצם גדולי ישראל הם מחליטים כמעט בכל דבר, ועשית ככל אשר יורוך, שזה גם בתחום הפוליטי, וזה... אני גם מרגישה שזה קצת זולג לתוך העולם הציוני דתי, אבל נכון. מעניין אותי מה דעתך על הדבר הזה.
קודם כל, כמובן שזה חסר שחר וחסר בסיס, ברמה האמיתית. בלי קשר לדעתי, אלה העובדות ההלכתיות. אין זה שחר. זאת אומרת, לא תסור, זה נאמר על סנדרין. בלבד, ברגע שלא הייתה סנדרין, אין לא תסור, נקודה. יש את דברי החינוך שרוצה להגיד משהו אחר, שיטה יחידאית, תמועה, אין מה להתעסק עם זה. זה המצאות מאלף ועטף, כמובן. אני מדבר עכשיו בתחום ההלכה. לא מדבר על שאלות בכלל פוליטיות, או איך לחיות, או איך להתפרנס.
זאת אומרת, גם בתוך ההלכה, גם אם יש שאלה הלכתית...
אין שום סמכות לאף אחד בתחום ההלכה. מאז שאין סנדרין ואין סמיכה, פסקה הסמכות הפורמלית בהלכה. זאת עובדה. מי שמתווכח על זה הוא שקרן.
ומה עם עשה לך רב? מה זה אומר? עשה
לך רב, תעשה מישהו, כמו שאמרתי קודם. תעשה מישהו שידריך אותך, שיעזור לך. עשה לך רב, אין פירושו, תיקח מישהו שהוא יהיה אורק על מדלפי שלך. זאת אומרת, איפה יש דבר כזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, תיקח מישהו שיעזור לך לצמוח, שיעזור לך לקבל החלטות. אבל בסוף, המודל אמור להיות, או השאיפה צריכה להיות שאתה תגיע למצב שבו אתה מקבל את ההחלטות. ובהחלט חשוב שיהיה מישהו שיעזור לך, בן אדם צריך ללמוד. ולא לומדים לבד. מי שלומד לבד, אגב, זה אחת הבעיות בעולם החרדי, בתחומים שהם לא הלכתיים. בתחומים ההלכתיים הם מסתמכים רק על מישהו אחר, בתחומים הלא הלכתיים הם כבר לא רגילים לזה שיש גם דרכים אחרות, ואז מה שהם עושים, הם לומדים לבד. כן, דיברנו על הצור כאן חושבים קודם, היו שם הרבה גידולי פרא.
בוא תספר קצת על הדבר הזה, למאזיננו שלא מכירים.
פורום הלכתי, פורום חרדי, סליחה, הוא קם על ידי חרדים, אחרי זה השתתפו בו גם לא חרדים, שעוסק בשאלות שונות ומשונות, גם הלכתיות, מחשבתיות.
זה פורום באינטרנט, פורום מקוון.
פורום באינטרנט. וכן, היה מאוד מאיים מבחינת החברה החרדית, הפורום שאסור להזכיר את שמו, נקרא במקומות מסוימים. ושם, בחלק מהמקרים, מאוד התרשמתי מאנשים שרכשו הרבה ידע באופן עצמאי, בחרדי, מתחת לשולחן כזה שאף אחד לא יודע, היה שם פחד נורא גדול להיחשף.
כולם היו בזהויות בדויות כאלה.
כן, בנקנאים כאלה. אבל מצד שני, היו באמת גידולי פרא. היו גידולי פרק, כי כל אחד צומח בערוגה שלו, אין לו שום אינטראקציה עם אף אחד אחר, צריך חברותה.
כי הוא לא יכול להחליף את הדעות.
כן, אתה צריך חברותה, אתה צריך מורה, אתה צריך מישהו שייתן לך, שיכוון אותך. בדיוק מה שאני תופס בעולם התורני, זה נכון גם בעולם הפילוסופי, מחשבתי, בכל עולם שלא יהיה. צריך להדריך אנשים, בסוף המטרה לא שהם יעשו מה שאני חושב, לעזור להם לגבש את מה שהם חושבים, אבל הם צריכים עזרה. וברגע שהם לא מקבלים את העזרה, אז מצד אחד, בתחום ההלכתי, החרדיות מתנהלת כמו עדר זומבים, ובתחום הלא הלכתי, זה פירי אדם. זאת אומרת, זה, בתחומים המחשבתיים, זה כל אחד מנפיץ לעצמו רעיונות שחלקם מופרכים לחלוטין.
נראה לי מיותר לשאול אותך על התחום הפוליטי, זאת אומרת, איך ההחלטות מתקבלות כאילו תחת סמכות רבנית בפוליטיקה.
בתחום הפוליטי אני אגיד את אותו דבר מה שאמרתי קודם. אני דווקא מאוד בעד מודל של מועצת גדולי התורה. מאוד בעד. אבל במועצת גדולי התורה לא צריכים לשבת רק רבנים, זה דבר ראשון. דבר שני, לא צריכה להיות סמכות להחליט. זה צריך להיות בורד שיושב על המדוכה, מעלה את הצדדים השונים, ובסופו של דבר...
לא, אבל אני מתכוונת רק, לא, לא, לא רק מקבל את ההחלטות, אלא מורה למי להצביע. זאת אומרת, יש חובה קדושה, יש מצווה ללכת ולהצביע למפלגה כזו, למפלגה אחרת. זה הפך להיות כבר, זה הוציא את זה מתוך התחום הזה של בורד והתייעצות ומועצת.
האנקדוטה שאני גם סיפרתי עליה כמה פעמים, הייתי בנתיבות עולם, זו ישיבה של בעלי תשובה בבני ברק, ואז...
מה זה היית? למדת שם?
למדתי שם. ואז הוקמה מפלגת דגל התורה. הרב שח הקים אותה, והוא ליקט אנשים כי הוא פחד שהם לא יעברו את אחוז החסימה, למרות שהוא היה עוד נמוך יותר מהיום, אבל הוא חשש מאוד. עכשיו, אנחנו היינו בקשר טוב עם הבת שלו, של הרב שח, אשתי עבדה איתה, והיה לנו קשר גם ביקורים.
רגע, הייתה לך תקופה חרדית?
כן, הייתי בבני ברק 9
כאילו
שנים.
כאילו, היית ממש חרדי, ניהלת...
כן, פחות או יותר, אף פעם לא הייתי ממש בשר מבשרה של החרדיות, אבל היינו לגמרי שם, הילדים היו בחיידרים, גם
מה, אתה יכול לספר מה מביא אותך לשם? בוגר הישיבות של הציונות הדתית?
לא למדתי בישיבות שלה, אני לא בוגר הישיבות הציונות הדתית, אני שהיתי בהן, אבל לא למדתי שם. לא למדתי שם, ועזבתי הכל, לא עזבתי הכל, זאת אומרת, לא ראיתי את הכיפה.
אתה בעצם אוטודידקט, כאילו, זה לא ה...
לא אוטודידקט, לא דידקט בכלל, לא למדתי כלום. לא ידעתי כלום בגיל 25. בגיל 25 הלכתי לסמינר ערכים, חוויה אינטלקטואלית, סוציולוגית, לא אינטלקטואלית, משעשעת. מישהו, חבר שלי, המליץ לי. הלכתי לשם, פגשתי את בת זוגי, שאחרי זה התחתנו, שמה היא בעלת תשובה מבית חילוני.
אבל אתה היית בחור דתי.
אני הייתי מבית דתי. הלכתי לשם מעניין סוציולוגי. לא מאוד שכנעו
אותי שם. מה גילית שם?
גיליתי שם הרבה דברים שלא כל כך אהבתי. קצת עיגולי פינות וקצת טיעונים לא ישרים וקצת כל מיני דברים. חלקם כן טיעונים טובים, והרבה מאוד גיליתי אנשים שיושבים שם והם חסרי עונים. הם לא יכולים להתמודד עם הטיעונים של המרצים, וחוזרים בתשובה בהמוניהם. ומי שלא חוזר בתשובה, זה סתם בגלל שהוא אין לו את האומץ לעשות את הצעד. זה לא יאומן.
טוב, זה היה גם אז גל של חזרה בתשובה.
החוויה סוציולוגית מנתקת.
שנות ה-80, מתי זה קורה?
כן, אני הגעתי לשם ב-84, נדמה לי, משהו כזה. ובאיזשהו שלב, הייתי שם בישיבה בנתיבות עולם, הגעתי לשם, התחתנו שם, הכל, גרנו בבני ברק, היינו 9 שנים בבני ברק. 7 שנים או 9 שנים, כבר לא זוכר. 7 נדמה לי, והילדים היו בחיידרים, והמנהל של החיידר אמר, תשמע, הייתי עם כיפה סרוגה. בהתחלה בכלל בכנסיים קצרות וסנדלים, אבל הכיפה סרוגה נשארה, וגם בלי לבוש חרדי ובלי כלום, ושנים הייתי שם, והמנהל של החיידר אמר, תשמע, אנחנו לא יכולים לקבל את הילד שלך, הוא הכיר אותי, לא הייתה לו בעיה איתנו. אבל לא יכולים, מה ההורים יגידו, הילד בא מאבא שלו מזרוחניק וכו', מבחינת צבע הכיפה. אז החלפתי לכיפה שחורה, אכפת לי שיהיה כיפה שחורה.
אז מאז הכיפה השחורה?
מאז הכיפה השחורה, היא לא אומרת כלום, לא אמרה כלום, לא אז ולא היום. זה הכל, שאלו אותי, אנחנו רואים שאתה מתקרב,
מתחזק.
כן, מתחזק, בדיוק. אז בסדר, משם באה הכיפה השחורה, והכל בסדר, הרגשתי בבית, מאוד אהבתי את בני ברק. אני הרגשתי בבית שם, אני מת על העיר הזאת. לא מסכים כלום מה שקורה שם, שהעיר הזאת מתנהלת בצורה מזעזעת, גם חברתית, לא רק במובן של העירייה. אבל אני מת על העיר הזאת, זאת אווירה של
מה,
תורה.
מה זה, למה אתה מתכוון התנהלות חברתית?
איך על החברה מתנהלת? איך נקבעים הסטנדרטים? מה אסור ומה מותר? על מה מותר לחשוב ועל מה אסור? אני הייתי במניין אברכים.
אבל זה לא בני ברק, זה כאילו, זה החברה החרדית.
כן,
זה לא אופייני בעיקר לעיר הזאת.
בירושלים יש גם יותר גוונים, אני חושב, מאשר בבני ברק. הייתי בבניין אברכים, מה שנקרא. זה מקום נהדר, אנשים תמידי חכמים, אתה יכול לדבר איתם.
זה קשוח.
כן, אבל אני מתתי על זה. עכשיו, כמובן, הייתי תמיד אוטסיידר כזה, וזה הקיבוצניק. אני לא קיבוצניק, אבל קיבוצניק כזה, זה מין כותרת כזאת. עכשיו, אני הייתי שם, אני יושב שם בערב שבת. יושבים שם למדנים ברמה, תענוג אמיתי לדבר איתם. בערב שבת מגיעים כל מיני משגיחים או רבנים שנותנים שיחות, אתה מת. זאת אומרת, ברמה של גנון הייתי מתבייש לתת שיחה כזו. כולם יושבים מדומיה כאילו זה מעמד הר סיני. אני מדי פעם שואל את האנשים, תגידו, חבר'ה, אתם אנשים אינטליגנטים. זאת אומרת, אני מדבר איתכם בלימוד, זה עולם אחר לגמרי. למה אתם לא שואלים את האידיוט הזה על מה הוא מתבסס? מה זה אומר?
זה אולי המקום הזה של כבוד למבוגרים או לרבנים.
זה לא כבוד למבוגרים, אלא במחשבה לא שואלים שאלות. בהשקפה.
בהשקפה.
בלימוד אפשר לעשות הכל.
אצלנו אומרים פה השקופה.
השקופה. בלימוד אפשר לעשות הכל. אבל בהשקופה, מתן תורה. כל איזה טמבל אחד שנהיה משגיח בישיבה כי הוא לא למד, הוא נהיה נותן תורה מהר סיני, וכולם שותקים. זה קצון לטבח ממש.
אני תמיד אומרת שמספיק שצומחות שערות על הפנים, הוא כבר מקבל את הרש הזאת של רב, כאילו זה לא משנה מה הוא ומה רמתו הדתית.
אגב, זה נוגע, אני חושב, לאיזשהם תחלואים נורא יסודיים של החברה החרדית, שאולי כדאי לדבר עליהם גם.
כן, זה לוקח אותי לשאלה הבאה, שאתה בעצם הקמת תנועה שנקראת הנתיב השלישי, שהיא מציעה איזושהי אלטרנטיבה דתית, זהותית, פוליטית, בחלוקה הזאת של חרדים ודתיים לאומיים, ועכשיו אני מבינה גם את הקטע הביוגרפי שמחבר אותך לעולם החרדי, ומה בעצם התנועה הזאת רוצה להציע, ולמה דווקא עכשיו?
עוד פעם, באופן טלגרפי, כתבתי על זה לפני 3 שנים או משהו, מניפסט מאוד ארוך, שחולק בבתי הכנסת ברחבי הארץ, שזה בעצם היה הבסיס שממנו התחיל כל הסיפור. הטענה שלי הבאה, הוויכוח היום בין ציונות דתית לחרדיות הוא ויכוח אנכרוניסטי. הוא ויכוח שבבסיסו נמצא היחס למדינה. עכשיו, המדינה קיימת, אף אחד לא מכחש לזה שהיא קיימת. אדם שפוי, חוץ מזה כמה מטורפים, גם רוצה שהיא תצליח. גם אדם חרדי רוצה שהיא תצליח. מאיפה יבואו הכספים? זאת אומרת, אתה צריך שהיא תצליח, אתה צריך שיהיה פה ביטחון. הכל, גם אדם חרדי שפוי רוצה את כל זה. אז מה אכפת לי עכשיו, האם זה התחלת דגאולה או עקבת דמשיכה, והאם המלאכים מנפנפים בכנפיים שלהם לצד הזה או לצד הזה.
דורות של תיאולוגיה נכתבו על המושגים האלה, מה?
תיאולוגיה ריקה מתוכן, אגב, אבל אז היא עוד הייתה, נגיד, רלוונטית, אם היה לה תוכן. היום גם אין לה תוכן והיא גם לא רלוונטית. מה זה מעניין? בסופו של דבר, אין באמת הבדל אמיתי ביחס שיכול לתת חרדי או ציוני דתי למדינה. גם אם אתה תראה את הדמונים שמאחורי המדינה כדמונים חיוביים או שליליים, בסוף זאת עובדה שאנחנו צריכים לחיות איתה, ואנחנו רוצים שהיא תצליח.
ואתה חושב שהמחשבה הזאת משותפת גם חרדים?
אני חושב
או שאולי אתה, האוף המוזר שהיה בבני ברק והיה ועשה את הסיבוב שלו בכל מיני מקומות, רואה את הדברים כך. כמה חרדים חושבים שאפשר לחבר את הדברים האלה?
אתה יכול לעצור אחרי חושבים. זאת אומרת, השאלה כמה חרדים חושבים.
אני רוצה לדעת גם שיש לך את